Shema Hashem, Koli Akra, Vechanini Vaanini. Lecha Amarli Bi Bakshufanai, Et Panecha Hashem Avakish. Al Tester Panecha Mimeni, Al Tap Af Avdecha, Ezrati Hayita Al Tichini, Vealta Zveni Elokeishi. Ulay Hashana Yoter Mitamir, Anachnu Shemu Bimilim Shal David HaMelech, Hidim shal atzmenu. Hashem, al tester panecha mimenu. Al tachinu, hayita ezratinu. Pam samachnu alecha, makara. Arvainu shana mamash kasha. Shana mleya bekeiv, mleya bepachad, mleya bedaga, mleya bechoser vadaut, bechoser yitzivut. Shana shel kol kach harbe sevel, כל כך הרבה אנשים שהחיים שלהם התהפכו לגמרי. לא קשה לנו השנה להזדהות עם הסתר הפנים שדוד מתאר. מה שכואב במיוחד לדוד זה שהנטישה לא הייתה צפויה בכלל. מיד לפני, דוד הרגיש את הקדוש ברוך הוא בחייו. הוא חווה את הניסים שלו, הוא הרוויח מחסדיו, והוא לא מצליח להבין. איך לפני רגע הרגיש כזה מחובר ועכשיו לגמרי עבוד. בתחילת מזמור חפזיין בתהילים, מזמור לדוד השם, שאנחנו רגילות לומר כל יום, פעמיים ביום, מראש חודש אלול, דוד לא היה יכול להישמע יותר בטוח בקשר שלו עם השם. כל מי שרוצה מוזמנת לפתוח את המזמור ולהסתכל איתי בפסוקים. השם אורי ואישי, השם מעוז חיי, ולכן ממי רע, ממי אפחד, בקרוב עלי מראים לאכול את בשרי, המה כשלו ונפלו, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. החלק הראשון של המזמור הוא מזמור ביטחון קלאסי, מזמור שכתב אדם שסומך על השם ושאין לו שום פחד, לא מאויבים, לא מדברים רעים, לא מנטישה. דוד מדבר על השם בגוף שלישי, מספר לכולם כמה מקסים הוא וכמה אמונה יש לו בו. לדוד יש ציפיות גבוהות מהעתיד, הוא רוצה לשבת בבית השם, לחסות בנועם השם ולשיר ולזמר לו. ובכל זאת, מיד אחרי הפסוקים המרוממים האלו, המזמור פתאום משנה כיוון. החל מפסוק זיין, דוד לא ממשיך לדבר על העתיד. משהו מושך אותו חזרה להווה, והוא מוצא את עצמו לבד, מוקף בצרות, חנוק מפחד. במקום לדבר על השם בגוף שלישי, דוד מתחיל לדבר ישירות אל השם בגוף שני. שמע השם, קולי אקרא, אל תסתר פניך ממני, מזמור עת צרה. מה קרה לכל האמון וביטחון שהיה לו בחצי הראשון של הפרק? דוד מלא בפחד וחרדה, פתאום חושש שאולי אין לו את הקשר עם השם שהוא בנה עליו, ואולי הוא לא יכול לסמוך על זה שהשם שומר עליו, ואולי, וזה הכי מפחיד, הכל היה בדמיון שלו, והקשר אף פעם לא היה. בסיום הפרק, פסוק אחד לפני הסוף, דוד נותן לעצמו רגע לחשוב על האפסיה הזאת. מה אם הוא לא מאמין בשם? לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אז מה? מה יהיה? דוד משאיר את זה פתוח. הוא לא מעז להמשיך ולהשלים את המשפט, את המחשבה. בדרך כלל, אם פסוק מתחיל במילה לולי, הוא ממשיך עם ההשלכה. לדוגמה, לולי תורת חששועי, אז עבדתי בעוני. אבל פה דוד לא מוכן להרשות לעצמו לחשוב על מה היה קורה אם הוא לא היה מאמין בטוב השם. זה מפחיד מדי. מה קרה לדוד שגרם לשינוי הטרמטי הזה? מה קורה לנו כאשר אנחנו מרגישות ככה קרובות להשם ואז פתאום רחוקות? אולי זה ההבדל בין האישיות הציבורית שלנו והאישיות האישית שלנו בפרטי. דוד יודע טוב טוב איך לעורר השראה אצל אחרים. הוא מבין באיך לדבר מן הבימה ולעודד אמונה, איך לחיות חזק בשביל ילדיו, בשביל תלמידיו, בשביל עם ישראל. אבל אולי כאשר דוד לבד עם מחשבותיו, גם לא יהיו ספיקות, גם לא יש פחדים, גם הוא לפעמים מרגיש בודד ומלא בחרדות. או אולי לדוד, כמו לכולנו, יש רצף של מצבי רוח. ביום בהיר, כאשר השמש זורחת, הציפורים מציצים ופרחים פורחים, דוד מרגיש סבבה ונהנה מהחיים, הכל מקסים. אבל כאשר השמש שוקעת וזה חשוך וקר בחוץ ואנחנו מדוכדכות ועייפות, זה לא תמיד קל להאמין בטוב. או אולי יש מלחמה. באמת. וקשה להרגיש את הביטחון של בזאת אני בוטח, כאשר יש חטופים, נופלים, מפונים, פסועים, ואלו שלחומים גם ברגע הזה. דוד מפחד, הוא בדיכאון, הוא משותק מהמחשבה שאולי אין לו את הקשר הקרוב עם השם שחשב שהיה לו או שהוא רוצה. אם מישהו במצב כזה היה מתייאש ומוותר על הכל, נראה לי שהיינו יכולות להזדהות. אבל דוד מפתיע אותנו ולא מגיב ככה. בפסוק האחרון בפרק דוד אומר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. הפרק מסיים לא בוויתור ולא בייאוש, אלא בדחיפה אחרונה לאמון, לחיפוש אחרי השם, ואפילו לעידוד ולחיזוק שהשם יעזור לנו במסע. כאשר דוד מרגיש מיואש ומדוכתך, מה נותן לו את האמון ואת הכוחות להמשיך בכבוד על השם? אני רוצה להציע שאולי זה דווקא מתוך רגעי הייאוש שלו, כאשר הוא פונה להשם וצועק ומתחנן לקשר חזק, שדוד שואב תקווה וכוחות. הוא מבין שאם הוא עדיין פונה להשם ברגעים הכי קשים, אז כנראה יש קשר, אפילו קשר יותר חזק ממה שהוא חשב. הרב סולובייצ'יק בחיבורו וביקשתי משם, כתב על הרעיון הזה בדיוק. מספרים על חכם אחד מחכמי העולם, כי קודם שגילה את המופת האנתולוגי, צם 3 ימים רצופים, ושפך נפשו בתפילה ובתחנון לפני בוראו, כי האיר את עיניו במופת אמת על מציאתו. ליגליג עליו קירקגור, שוטה שבעולם, כלום התינוק המתפורק על אביו, צריך לאותות ולמופתים שהוא קיים בעולם? כלום האדם שמרגיש צורך להיפלל אל אלוקים, זקוק להכרעה פילוסופית, בצקול נחש לפני הבורא, הוא מוצא אותו. לפעמים, דווקא מתוך הספק יוצא ודאות. כאשר אנחנו קוראות להשם בפחד ומתוך כעס, האמון שלנו עודנו חי וקיים. יש חוקרים אקדמיים שמאמינים שפרח הזין נכתב במקור כשני מזמורים שונים, מזמור ביטחון ומזמור עצרה. ורק אחר כך מישהו חיבר אותם יחד. אבל אין לנו צורך לומר ככה. אפשר להאמין שדוד כתב מזמור אחד מאוחד שכולל סגנונים שונים. יש דרכים שונות להתחבר להשם. לפעמים ברור לנו שהוא נמצא. הוא מגלה את עצמו דרך אירועים מיוחדים בהיסטוריה וגם בחיי היום-יום שלנו. החוויה הזאת נותנת לנו את התחושה שהוא איתנו, וזה מעניק לנו תקווה שהוא ימשיך ללוות אותנו. אלו הזמנים שאנחנו חוות את השם כאורי ואישי, כמעוז חיי. אמנם, יש תקופות אחרות של חוסר ודאות וחוויות שמתידות אותנו. הרגעים שבהם שום דבר לא נראה לנו ברור, ויש המון שאלות. ועדיין, למרות הכל, אנחנו ממשיכות כמו תמיד לעבוד את השם, ללמוד תורה, להיפלל, לקיים מצוות, לשמור הלכה, ולנסות להרגיש את ההשראה והחיבור גם כאשר זה לא בא לנו בטבעי. אלו הרגעים שאנחנו מתחננות Shema Hashem, Koli Akra v'chanini v'anini, v'shoavod kochot mahachipus atzmo. Ulay anachnu megiot l'slichot ayefot, rechokot, leyope daaga, v'otzot l'shof gavoa, l'atzliach l'romem at atzmenu l'mekomot gvohim, aval lo betuchot bichlal, sh'anachnu mesugalot l'gasheret hapar. V'lemrot hakol, etzem ha'uvda sh'nisharnu erot, יצאנו מחדרנו ומביתנו, ובאנו להיפלל ולקרוא להשם, מראה ומסמן שאכן יש קשר אמיתי ועמוק. הרבה ממה שתיארתי ביחס לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לחוות גם בקשרים הרומנטיים שלנו. לא מעט אני מדברת עם זוג שיוצא, והכל זורם וחלק, עד שאחד מהם פתאום נכנס לפניקה, ומרגיש לא בטוח יותר בקשר. התגובה ברגע זה יכולה לראות להם אם יש דרך קדימה. אם בתוך הספיקות הם מוצאים את עצמם פונים לבן או בת הזוג לשתף בפחדים ולשאוב כוחות, הם יכולים לסמוך על זה שהקשר שלהם עדיין קיים. אם יש ספיקות ודאגות לגבי הקשר, אבל את יכולה להעלות אותם ולדבר איתו, ומתוך הדיבור את מרגישה יותר רגועה, זה סימן טוב שיש משהו חזק ביניכם. אמון זה לא דבר חיוני רק בהתחלה של קשר, זה גם נצרך לאלו בגיל העמידה. אני זוכרת כתבה שקראתי לפני שנים בניו יורק טיימס, שבה אישה בשנת ה-40 תראה משבר בנישואים שלה. בעלה הודיע לה יום אחד שהוא לא אוהב אותה יותר, ולא רק זה, הוא גם לא בטוח שהוא בכלל אהב אותה ורצונו לעזוב. היה מאוד ברור לה שהמשבר שלו לא באמת היה קשור לנישואים שלהם, אלא למשהו הרבה יותר גדול ועמוק. משבר שלפעמים קורה באמצע החיים, כאשר פתאום לא הכל הולך ומתפתח כמו שרצינו או כמו פעם, ואנחנו אבודים ומבובלים. היא החליטה לתת הרבה מקום לבעלה לבטא את התסכולים שלו ולמסור את עצמו, ובסוף, אחרי 4 חודשים קשים של ריחוק ואי יציבות, הוא חזר אליה, ואפילו עידד אותה לכתוב על החוויה שהם עברו, כדי לעזור לזוגות אחרים שמגיעים לאותו צומת בחיים. במילים שלה, אנשים שמפחדים ותקועים. אנשים שמאמינים שהרגשות הזמניים שלהם קפואים. אם שואלים אותה איך הנישואים שלהם שרדו, היא טענה שבזמן שהאיש שלה היה לחוד בהווה מפחיד, היא בחרה עם כל הכוחות שלה להאמין במשהו מעוגן ומתמשך יותר, שידע שיש לו בסיס. קראתי את הכתבה הזו וחשבתי לעצמי, האם זה לא בדיוק מה שדוד המלך מתאר במזמור? יום אחד אנחנו מרגישות ממש קרובות לשם. יש לנו היסטוריה ארוכה ומשמחת ביחד. אנחנו רואות את היד שלו בכל דבר שקורה לנו. ואז בדיוק למחרת, אנחנו יכולות להטל ספק על הכל. להיות מוכנות לוותר על הקשר ולהגיד זהו, כי פתאום דברים לא זורמים כמו שרוצות, ואנחנו לא מרגישות פתוחות כמו שפעם הרגשנו, ולא ברור לנו אם איכשהו נצליח להרגיש מחוברות שוב. למרות הכל, אנחנו חייבות, למסור את הכוח להתעלות על מה שמרגיש אמיתי באותו רגע, כדי להאמין במה שנראה מתעדה לפנינו. בשביל דוד, החוסן שלו מגיע מתגובתו, שמה השם, קולי אקרא. עם שתי הדרכים הפרדוקסליות להתייחס להשם תמיד רלוונטיים לחיים הרוחניים שלנו, הם לא מושכים יותר מאשר במהלך תקופת הימים הנוראים. הרב סולובייצ'יק כותב על החוויות הדואליות של ראש השנה ביום כיפור, לא ראי יום הזיכרון, כראי יום הכיפורים. באחד לחודש השביעי יוצא הקל לקראת האדם. בעשור לחודש יוצא האדם לקראת הקהל. אמנם כן, האדם יכול להיפגש עם בראו בשתי דרכים. בפרקים הקדוש ברוך הוא נראה לאדם ומאיר לו את פניו, מסביעהו חיות ומרעיף עליו טל תחייה, בלי אשר יחכה לו האדם ימים ולילות, בלי שיחפש ויבקש אותו. ברם, לעונות תקופות, הקהל מסתתר. ואז מתחנן האדם, הריני נא את כבודך. אם האדם המבוהל והמטורד צמא ישועה והרווחה, קמה לקהל חי, ואלוקים אינו חש להיפגש עמו, עליו לעשות, כמו שעשה משה בבוקר הפלי ההוא, עליו לבקש את אלוקים, בזריזות, בתקיפות, בהתמדה, ביגיעה, בהתמחרות. כך מבקשים וכך מוצאים את האלוקים. הרב סולובייצ'יק מסביר שלפעמים השם מחפש אותנו. הוא מגלה את עצמו ובא לקראתנו, המלך בשדה. עלינו רק להגיב, להיות פתוחות ולהכניס אותו לחיינו. אבל לפעמים, האחריות כלפי הקשר מוטלת עלינו. הרגשות שדוד המלך מבטא במזמור חפסיין הם חלק מהותי וחיוני של החוויה השנתי של הימים נוראים. להחיש אחד מהם זה לא להבין שבניית קשר עם הקדוש ברוך הוא דורש מאמץ, מחויבות, רצון ויוזמה משני הצדדים. אם כרגע הקדוש ברוך הוא מרגיש לנו חבוי ואנחנו לא חבוד אותו קרוב, עלינו להמשיך לבקש ולחפש אותו, ולדע ולהבין ולהפנים שעצם הרצון לא לוותר זה בעצמו משמעותי ומחיה. זה נכון שלפעמים, כמו לדוגמה בימים האחרונים פה בארץ, השם אורי ואישי. אפשר להרגיש אותו איתנו ביום יום. יש בירות לגבי המקום שלו בחיינו, ואנחנו מגיבות ופנות אליו בתקווה. קווה על השם. אמנם, בזמנים אחרים, אנחנו לא ככה בטוחות, מסופקות האם הקדוש ברוך הוא עדיין משמעותי עבורנו, האם אנחנו עדיין מעוניינות בקשר, האם בכלל אכפת לו ממנו, אבל גם בתקופות אלו, חזק ויאמץ ליבך וקווה על השם. אנחנו מחזקות את עצמנו ופונות עליו שוב, מושיטות יד וממשיכות להיות מחויבות ובפנים, למרות הנסיבות המעקרות שבהן אנחנו נמצאות. אנחנו יודעות שהיינו שם אחד לשני בעבר ושאנחנו נמשיך להתאמץ גם עכשיו. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אם אנחנו מוצאות את עצמנו בוכות, כי השם מרגיש לנו רחוק, אם אנחנו ממשיכות לפנות ולקרוא לשם בשבועות הבאים, אם אנחנו מתחננות שהוא ישמע קולנו ויגלה לנו את פניו, גם אם אנחנו כועסות עליו, אז אפשר לסמוך על זה שעדיין אכפת לנו, שעדיין יש לנו אמון, ושהקשר שיש לנו עם השם הוא קשר אמיתי וקיים. מחשבה אחרונה לסיום. לפני שבועיים, מישהי שאלה אותי, איך נעמוד לפני השם בסליחות, כאשר אולי לפעמים יש תקושה השנה שהוא זה שחייב לבקש סליחה מאיתנו? מאז אני מסתובבת עם השאלה הזאת וחושבת עליה, אכן עברנו שנה ממש קשה, עם כל כך הרבה מסירות נפש. אפשר להבין למה יש מקום לטעות, על מה בעצם יש לנו לבקש סליחה. מצאתי את עצמי במחשבות על שתי נקודות קטנות שבטח לא עונות עד הסוף על השאלות ובכל זאת עוזרות לי למקד את הכוונות שלי השנה. הראשונה, מה אני הייתי יכולה לעשות יותר טוב כלפי העם שלי בחודשים האחרונים? האם מספיק הייתי שם בשביל המפונים? האם התפללתי ופעלתי מספיק בעד החטופים? האם תרמתי מספיק מכספי ומזמני בעד החקלאים ובעד חיילים בעלי עסקים? האם ביקרתי פצועים האם עזרתי ולא שכחתי את משפחות המילימניקים? האם מספיק כאבתי את הכאב של המשפחות השכולות? האם עשיתי את חוקי? אני בכלל לא בטוחה, ואני מוכנה לעמוד לפני השם ולבקש סליחה, שאולי אני מסוגלת לעשות יותר. אני גם מוכנה לבקש סליחה, שאני לא תמיד מספיק מודה לו על כל הטוב שכן יש לי בחיי. בשנה שחלפה, בקלות הייתי יכולה להביא כל הטענות וכל הבקשות שיש לי כלפיו. כל התסכול, כל הכאב, אבל אני נזכרת בטוב שיש לנו בחיים שלפעמים נדמה לנו כאילו מובן מאליו. אני חושבת על הברכה בחיי ושמה לב שלא תמיד עצרתי כדי להודות לו עליו. על הזכות שלי לעלות לארץ ולחיות במדינת ישראל. על זה שבגדול החיים היומיים שלנו פה בגוש עציון היו די שגרתיים השנה. על זה שיש לי משפחה תומכת. על זה שאני מוקפת בכל כך הרבה אנשים איכותיים ומקסימים. במחשבות אלו אני אישית מגיעה לסליחות ועומדת לפני השם. אבל כמו שאמרנו, יש דרכים שונות להתחבר להשם. ולכן, כל מי ששואלת את השאלות הקשות וכרגע לא מצליחה להתעלות על הכעס והכאב וכרגע אין לה יכולת לבקש סליחה או להודות על הטוב בחייה, היא לא פחות מחוברת. גם היא יכולה לעמוד לפני השם ולהרגיש בטוחה שעדיין יש לה קשר. שמעתי בשם הרב משה ויינברגר שאלו זה גם ראשי תיבות, אפשר להיקיים ולעמוד לפניך. אז בואו נשתדל להביא את עצמנו, את כל כולנו, עם כל קשת הרגשות שלנו, ונעמוד לפניו בסליחה, בהודעה, בכעס, בכאב, בענווה, וגם באמון ובתקווה גדולה. שנזכה כולנו בכל המרבה ישראל לחיים טובים ולשלום. מאחלת לכולם טבעה וחתימה טובה.